שאל השואל ואמר, מהו יחס ההלכה כלפי הדיונים בכנסת ובעדותיה? והשאלה הזו נשאלה אתמול קרוב לחצות בשובנו מירושלים עיר הקודש לכאן, והנהג פתח את הרדיו כל ישראל מירושלים ויש יומן, ואז שידרו על קיום דיון בוועדת הפנים שאליה הוזמן יושב ראש ארגון להבה כדי לשמוע אותו ולהשמיע לו וכדי להחליט אם מוציאים את הארגון שלו מחוץ לחוק כמו ארגון של טרור. והנה מהומה אדירה, חברי הכנסת לא נתנו לו לדבר, ואתה שומע בשידור צעקים, לא נתן לך לדבר, אתה טרוריסט, אתה נאצי, אתה דעשי וכל אלה. ואז הנהג שואל, מהו יחס ההלכה לוועדה כזו של נבחרים? האם כך מתקיימים דיונים לפי ההלכה או לא? והתשובה, ההלכה מאוד מוקירה, מאוד מעריכה כל גוף נבחר. הכנסת כגוף נבחר היא בשבילה כמו דיינים אשר הדיונים בינם לבין עצמם צריכים להיות שקולים תוך ניסיון לשכנע זה את זה ולהגיע להסכמה על האמת, או להכריע אחרי הרוב בדבר האמת שתתבצע בשטח, כי לשם כך נמחרו, כדי שיתכנסו וידונו בכובד ראש ובאחריות ומתוך גישה עניינית מה טוב לעם ישראל בכל דבר שמובא בפניהם. ולצערנו הרב, גוף זה לא מקרין לציבור את הרמה הזו של הדיונים האחראיים, אלא הרבה פעמים אנחנו יכולים לשמוע בדיונים בכנסת חרפות, נעוצים, צעקות אדירות וכו'. הגיעו בעצמכם, אם ועד דיירים נבחר על ידי דיירים של בית משותף, אומרת ההלכה, הועיל והוא גוף נבחר, צריכים לדון בצורכי הדיירים כמו דיירים, באחריות, בכובד ראש, ולקבל החלטות ולפעול מתוך צדק, מתוך ענייניות, מתוך מושכלות. אז אם ועד כזה, ככה ההלכה מתייחסת אליו, על אחת כמה וכמה אל גוף נבחר שאמור לקבל החלטות חקיקתיות מאוד משמעותיות לחיינו היומיומיים כעם היושב בארצו. אז צערנו הרב, הכנסת ככנסת מבחינה הלכתית רחוקה מאוד מאוד ממלא את תפקידה היהודי והחשוב כפי שההלכה מצפה ממנה. על אחת כמה וכמה ועדות הכנסת. ועדות הכנסת הם לא רק נחשבים כדיינים בינם ובין עצמם, אלא אם מוזמנים אליהם גורמים שיש להם טענות כלפי הכנסת, או לכנסת יש טענות כלפיהם, אז זה לא רק שהם יושבים כדיינים, אלא כמוסד מעין שיפוטי. ומוסד מעין שיפוטי חייב לשמוע את אותו אדם שהוזמן אליהם כדי לחקור אותו ולדרוש אותו בצורה מכובדת, עניינית, אמיתית, ולהגיע בסופו של דבר להחלטות נכונות, מושכלות, הגיוניות, הגונות. זה תכליתה של אותה ועדה כשהיא מזמינה גורמים מן החוץ לדון בעניינם. והנה מה שמענו אתמול בדרכנו, השם יציל. הרי הוא בא בשביל שיחקרו אותו וישמעו ממנו כדי להחליט אם יוציאו את הארגון שלו מחוץ לחוק או לא. אז לפחות, לפחות לתת לו את יכולת הדיבור כדי שישאלו אותו ויחקרו אותו, ואז יחליטו מה שהחליטו, הם הריבונים להחליט. אבל להזמין אותו ולא לתת לו לדבר ולקבוע כבר עמדות מראש שהוא נאצי, שהוא דאשי, שהוא טרוריסט, שהוא מסוכן למדינה, מסוכן לעם, את זה אתה לא צריך להקרין בפני האדם שזמנת אותו. את זה אתה תדון לאחר שתשמע אותו בכובד ראש, ואז כשיצא יתקיים דיון ותאמר לפני חבריך הללו שהוסמכו לקבל החלטות את דעותיך עליו בנימוקים, וכל אחד יאמר דעתו וינסו שכנע זה את זה ויגיעו לידי החלטות. אבל להתנפל או לומר לך לא תהיה זכות דיבור כאן, אתה לא דבר, אתה טרוריסט, אתה כך וכך, לא זו בלבד שזאת לא דמוקרטיה, אלא גם אוי ואבוי אם מתקבלות החלטות על ידי נבחרי העם רק תוצאה מכך, ממה שהם שומעים בתקשורת, מה פלוני עשה או מה ארגון זה עשה. אוי ואבוי אם הם לא יחקרו וידרשו בצורה בלתי אמצעית, אז אוי ואבוי לאיזה החלטות הם הגיעו. לכן אין צל של ספק שהתשובה לשואל שמה יחס ההלכה למוסדות כאלה ולתרבות הדיון, התשובה היא כפולה. היחס ההלכה למוסדות האלה הוא נעלה ומכובד ואחראי מאוד, אבל כתוצאה מכך היחס להלכה כלפי תרבות הדיון המתקיימת במוסדות האלה הוא יחס לילי ביקורתי מאוד מאוד, כי זה לא דרך תרבות דיון בכלל, ובוודאי לא מוסדות כאלה נבחרים שכאמור יש להם מעמד מעין שיפוטי, כן? שוודאי וודאי היו צריכים לגלות אחריות ואיפוק כדי לדון בצורה מכובדת מאוד. אבל נסיים במסר שהוא לא רק לאותם נבחרים, אלא באבותינו לצורת תרבות דיבור שמתפתחת בדורנו שלנו, תרבות הפולמוס, תרבות הוויכוח, אשר כל הזמן זה לא ברמה של החלפת דעות, של שמיעה ושל השמעה, אלא הכל אקשן, הכל רק מהומה, נכנסים בדברי חברו. אני זוכר לפני הרבה שנים שהייתה תוכנית, נדמה לי קראו לה פופופוליטיקה בטלוויזיה, ולא אחת המפיקים פנו אליי להשתתף בתוכניות הללו, וסירבתי. אמרו לי, למה אתה מסרב? אמרתי להם, משום שאני לא רוצה להיות גולם. אמרו, מה פירוש שאתה לא רוצה להיות גולם? אמרתי להם, משנה מפורשת, שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. חכם אינו מדבר לפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב שלא כהלכה ומשיב כעניין, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת וחילוף אין בגולם. אז בתוכניות שלכם, אמרתי להם, רק מי שהוא נועז, חסר תרבות, נכנס בתוך דברי חברו, קופץ, מעיר, לא עונה על ראשון ראשון, אלא מה שבאותו רגע הוא יכול לתפוס כותרת, מה שבאותו רגע הוא יכול להישמע, אם זה על די הצעקה, אם זה על די השמצה. אני לא בקטע הזה. אני רוצה לשמור על עצמי, אולי אזכה להיות חכם. לא רוצה להיות גולם. זו הייתה תרבות הדיבור שהכרנו אותה אז. והיא קיימת עד היום. הפולמוסים, הוויכוחים, הלעשות כותרות, הלחמיע, אם זה מכוח צעקות, אם זה מכוח השמצות, אוי לנו שזו תרבות הדיבור שלנו, כל שכן מוסדות נבחרים. אבל מן הראוי לשמוע דבר שילמדו את הדברים האלה. קודם כל, הרמב״ם אומר, מה זה חכם? אדם בעל מידות שכליות, מעלות שכליות, ובעל מידותיות, נימוסים, הגינות, יושר, זה נקרא חכם. ומה זה נקרא? בור? אין לו, לא מעלות שכליות ולא מעלות מידותיות. בור, כמו קרקע שלא נחרשה מעולם. ומה זה עם הארץ? יש לו מעלות שכליות, כי הוא מאוד מאוד ארצי, הוא מפתח טכנולוגיות, חקלאיות, הייטק, ייצורים, אבל חסר לו את השלמות המידותית, את כללי המידות, הנימוסים והדרך ארץ, ולכן הוא נקרא עם הארץ, שהוא עם ארצי, כל מה שמעניין אותו זה עשייה והייצור, אפילו בשכל, אבל במידות חסר מידות. והגולם, אומר הרמב״ם, זה אדם אשר יש לו מעלות שכליות, מעלות מידותיות, אבל מבולבל, לא מושלם, לא ברמה של מעלות שכליות, ולא מושלם במעלות המידותיות. ולכן, גולם כזה נכנס בתוך דברי חברו, לא, דבריו אינם סדורים על ראשון ראשון, הכל מבולבל והכל לא, לא, לא נכון בדרך התנהלותו. ואומר, אומרים חכמים, ביחס לעניין הזה שאינו נכנס לתוך דברי חברו, מניין למדו זאת החכמים? תראו מניין למדו זאת. בשעה שמרים ואהרון דיברו במשה על שלקחת האישה הכושית, ואיך הוא מתייחס אליה. ואז, שימו לב, הקדוש ברוך הוא מופיע ואומר את הדברים הבאים, ויאמר, כלומר הקדוש ברוך הוא, למי? למרים ואהרון, שמעונה דבריי. שימו לב, הקדוש ברוך הוא מוזמן לוועדת הכנסת ומתחנן, תשמעו את דבריי, אני רוצה לדבר, תשמעו את דבריי. אתם לא נותנים, אתם מדברים, אתם רק קובלים, אתם רק מתלוננים, אתם לא, שמעו נא דבריי. מה הקדוש ברוך הוא אחרי שהתחנן שישמעו את דבריו? אז אומר, חבר'ה, אתם פשוט לא יודעים את ההבדל בין מעלתכם כנביאים ובין מעלת משה רבנו כנביא. ואז הוא אומר, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו אתוודע, בחלום מדבר בו, מתי שיהיה אחת לה, אצלכם הנבואה היא מזדמנת, וזה רק במראה, בחלום. לכן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה ידבר בו, הוא מראה בלו בחידות. כלומר, בכל עת הוא יכול לקבל נבואה, בכל עת, ובדיבור פנים אל פנים. לכן, איך אתם מעיזים לדבר עליו? לפני שבררתם, לפני שחקרתם, כבר קבעתם דעה קדומה שלילית עליו, מבלי לחקור ולדרוש. את זה למדו רבותיי, שאסור לאדם לדבר לפני שחקר, דרש, ונכנס תוך דברי חברו, לא נותן לחברו לדבר, עד כדי כמותו מקרה. ללמדנו מוריי ורבותיי, חבל, חבל, על שמדינת ישראל, שאנחנו כל כך שמחים בתקומתה, נאבקים על הביטחון והקיום, משלמים מחיר יקר מאוד מאוד על הביטחון ועל הקיום. חבל חבל שהיא מתנתקת ממקורות הנצח, מערכי הנצח של תורת ישראל. אילו היו לומדים כל בית ישראל מגיל אפס את תורת השם צבאות, מחכימת פתי, אם זה ברמה של ספר משלה, אם זה ברמה של התורה, אם זה ברמה של מסכת אבות וכיוצא בדברים האלה, הנוער היה אחר, הנבחרים שלנו היו אחרים, השדרנים שלנו היו אחרים. לא שאני נאיבי וכל העולם משתנה בצורה אידיאלית, אבל לפחות לפחות יהיה חלק גדול באוכלוסייה וחלק טוב באוכלוסייה שירצה להתנהג ברמה ערכית וברמה תרבותית כזאת כפי שהתורה נותנת לנו. לכן, נתפלל לאבינו שבשמיים, שיערי רוחו ממרומים, וישיב את כולנו, את כולנו, בתשובה שלמה, ונעסוק בערכי הנצח שלנו, כי אז באמת נהיה קודם כל אור לעצמנו, ואחר כך אור לגויים. רבי חנניה בן עקשיא אמר לסבא בר חסד, רבי כוח, תהיו טובים לידי.